להקים פתרונים. מדוע הוא קבע, מדוע הקדוש ברוך הוא קבע שגדולי העולם הגויים מופיעים פה בערב ראש השנה? יש כל מיני מחשבות, אבל זה נשגב בכלל מהבנתנו, מבינתנו. אבל זה משהו, זה לא יכול להיות שזה. ודאי שזה לא מקרה. זה קורה בערב ראש השנה, ערב שבת האחרונה של השנה, היום השלישי של הבריאה, משהו. בתהילים כתוב שיהיה זמן שיופיעו, אבל לא כתוב על התנאים הללו, בתנאים אחרים. אבל אנחנו נעסוק בשלנו. גם זה פעם נדע. כל הגילויים שיהיו, כל הפרטים, ודאי שגם הדבר הזה ייבדע לנו בסופו של דבר. בינתיים זה נסתר. אני רוצה לדבר על דברים שמצד אחד פשוטים, פשוטים מאוד אולי, אבל דברים יסודיים. בעקבות כמה אירועים דיברתי במקום אחד, אמרו לי ביקורת. במקום אחר, שוב יש ביקורת. צריכים לאזן את הדברים, אבל זה קשה, כי כל פעם מדברים על נקודה מסוימת, ואז מי ששומע חסר משהו. אז אני רוצה לנסות להדגיש כמה דברים שהם אולי יקיפו איזה עניין מסוים של התשובה. כשהגענו, אנחנו היום בסוף חודש אלו, יום שגרתי כבר לא יהיה. מחר ערב שבת, שבת קודש, ערב ראש השנה, וזהו. היום מבחינה מסוימת מסתיימים ימי אלול. כשהתחיל חודש אלול, שמענו וחווינו חוויות של עלייה, של רצון לעלייה לפחות, של כיסופים, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אני לדודי, דודי לי, כל כך הרבה מדברים על כך. הרגשה של נועם, כל אחד לפי דרגתו כמובן, התעוררות לאהבה לדודי, לא אהבה ממש, אבל בכל זאת הרגשה משהו מסוים, רוצים להתעלות. אחר כך זה קצת דואך, מי שזוכה כל החודש להרגיש כך, אשרה וטוב לו. אבל עכשיו הנה מגיע ראש השנה, עשרת ימי תשובה, גם ראש השנה הוא בכלל, ואחר כך יום הכיפורים. ואז ההרגשה, מי שמשתדל להרגיש בכלל, מי שחי בשגרה ולא מרגיש, אין לו שום בעיה, אבל מי שמשתדל להרגיש, חל אצלו איזה מין מהפך מסוים. אנחנו אומרים במוסף של ראש השנה וגם של יום הכיפורים, אני לא יודע אם כל החוגים אומרים את זה, נתנה תוקף, לא אומרים. טוב. אבל התוכן כולם מסכימים לו. נתנה תוקף קדושת היום כי נורא והיום. ראש השנה נורא והיום. אמת, אתה הוא דיין, מוכיח, יודע, ועד, וכותב, וחותם, תזכור כל הנשכחות. ואחר כך כבקרת רואה דרו מעביר צונות תחת שבטו, כמו רואה שמעביר אחד אחד כבשים, כבש ועוד כבש ועוד כבש. מעביר הקדוש ברוך הוא מעביר תחת שבטו, כרואה שמעביר צונות תחת שבטו. כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי, תחתוך קצבה לכל בריאותיך. ואז נאמר שם, בעיות גדולות, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחיה, מי ברעב, מי בצמא, מי ישלב, מי יתייסר. הכל זה דברים מפחידים שעלולים להיות. ובסוף, מה הפתרון לכל זה? מה, סתם להגיד כמה זה נורא, זה לא תורם שום דבר, אלא בסוף אנחנו אומרים, אצלנו אומרים את זה ב... מי שלא אומר, לא אומר, נתנה תוקף. אבל כשאומרים, אז המילים הללו, תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. יש אפשרות לתקן. כתובים פה שלושה דברים, תפילה וצדקה, תשובה קודם כל, תפילה וצדקה. אבל ברמב״ם, כפי שראינו, הרמב״ם בפרק שני מלכות תשובה, הוא מדגיש שגם התפילה, הצעקה, וגם הצדקה, הוא קורא להם דרכי התשובה. התשובה זה תשובה, קודם כותב מהי תשובה, חרטה, בידוי, קבלה, כל הפרטים. בעצם התשובה זה הכל, זה העיקר. אלא יש דברים נוספים, דרכי התשובה, כמה וכמה דברים. אבל כשחושבים על כך, אם כן כתוב פה שיש רוע גזרה, כל פנים מספק, ספק, מי יודע מה יהיה. גם באופן פרטי, אפילו אדם שהוא כבר לא חושב על כל המהלך, מה שעתיד להיות, אף אחד לא יודע מה עתיד להיות. מבחינת כל הסובב אותנו, כל המדינות וכל ה... אבל אפילו אדם באופן פרטי, הוא והמשפחה שלו. אבל מה התשובה? מעבירה את רוע הגזרה. אבל כשחושבים, קודם כל, זה שאומרים את הנתנק תוקף, למה שאומרים, לאו דווקא שאומרים, כבר לפני ראש שנה, מרגישים פתאום מגיע איזה משהו, איפה הדודי לי, איפה כל ההרגשה שהייתה לנו קודם, הרגשה כבדה של דאגה, של עצבות, של לא הרגשה נעימה. אלא אם כן יש אנשים שברוך השם בציבור שלנו אין את זה, מה שכתוב בתחילת הפרשה שמשה רבנו אומר, ואין יש בכם שורש פורה ראש ולענה, שאדם יאמר שלום יהיה לי כי בשרות ליבי אלך, הכל יתנהל בסדר, יהיה טוב. אז זו בעיה של חוסר אמונה בסיסית, ודאי לא על זה מדברים. אבל אדם שיודע שזה יום דין, שדנים וכל כך דברים, כפי שנאמר שם, כל כך כבד, כל כך קשה, יש מין הרגשה ש... מה עושים בכל זאת? מה עושים? בעצם ההרגשה הזאת היא גורמת לייאוש, נשברים, מתייאשים. בחורים צעירים עוד איכשהו חושבים, טוב, אני אקח את עצמי לידיים, יהיה בסדר. אבל כאלה שמבוגרים כבר, לאו דווקא זקנים. האנשים שחלק גדול יושב פה גם כן, עושים חשבון, ומה היה לפני שנתיים, ולפני שנה, ולפני שלוש, ולפני ארבע, ולפני חמש, בערך זה סביב אותו דבר. אז מה... ובדיוק עכשיו נסעתי עם מישהו, הוא שאל את זה בדרך, הוא אמר שמישהו שאל אותו, מה בכל זאת? אבל זה גם גורם לשברון לב, זה גורם להרגשה מאוד לא טובה. וחוץ מזה, אני חושב שיש בזה בעיה הרבה יותר קשה. חוץ מה שאדם הוא נשבר, אני רואה את זה כי יש לי יותר ניסיון בגלל הגיל שלי, ונפגשים איתי ומדברים איתי, לא אומרים ברור את הדברים, אבל כשבא בחור או אברך, מתחיל לדבר, אתה מרגיש שבאיזשהו מקום הוא מסתכל, רחמנא ליצלן, הוא מסתכל על הקדוש ברוך הוא בצורה לא נכונה. זה יותר גרוע מאשר הייאוש והכל. מסתכל עליו, אי אפשר לתת משל, כי זה מאוד, להמשיל אי אפשר, אבל אנשים שיודעים, נגיד בצבא יש איזה מישהו, איזה קצין או פחות מקצין, איזה רסר ש... שיש כזה רשע שרוצה לעלות עליך, הוא מחפש אותך ורוצה לתפוס אותך ורוצה להראות את השליטה שלו, כי אחרת מה רוצים ממך? יש מין הרגשה כזאת, שומעים את זה בתוך המשפטים, בין המשפטים של אנשים מדברים, כאילו הקדוש ברוך הוא משהו שהוא דורש דרישות שאי אפשר לעמוד בהם. כן, מה הוא רוצה מאיתנו? מה הוא רוצה מאיתנו? אי אפשר לעמוד בזה, וזה רק יוצר מצב של הסתכלות עליו כל כך לא נכונה. וכולנו יודעים שכל מי שמתחיל ללמוד בכלל יודע קודם כל כמה הקדוש ברוך הוא אבא שלנו. בנים אתם לשם אלוקיכם, קודם כל קראנו בתורה לא מזמן, בנים אתם לשם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא מושל על כל העולם כולו, הוא כל ההוויה כולה. שמע ישראל, השם אחד, ודאי, אבל חוץ מזה שהוא השם אחד, הוא אלוקינו, הוא אלוקים שלנו, הוא משגיח עלינו במיוחד, כי אנחנו ילדים שלו, איך זה שעם ישראל לא קלה עד היום? אומות שלימות, מה אנחנו בסך הכל? כלום, אפס. הרי זה כל כך ברור, רואים את זה. כל העולם, אפילו זה שעכשיו באים מכל העולם, אבל גם בלי שבאים, ישראל היא במרכז כל כך. מה זה ישראל? מה זה? כמה אנשים יש פה מבחינת מספר? בעיר אחת, אפילו במצרים, לא רק בעולם הגדול יותר. יש מיליונים של אנשים בכל מיני מקומות. מה אנחנו בסך הכל? ומחזיקים מעמד, ושמים לב אלינו, ויש ביקורת עלינו. הכל הכל, מה זה? כי בנים אתם לשם לוקחם, כי השם הוא אלוקינו. והוא לא נותן שעם ישראל, שיקרה משהו, שיגמר עם ישראל. זה לא שייך. אני, כפי שהפסוק אומר, אתם לא תחלו אף פעם. זהו. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. והוא רק רוצה להיטיב עמנו. כל הבריאה כולה, לא רק עם ישראל, הוא ברא רק להיטיב. כל ילד יודע את זה כשהוא לומד, שיש עולם של בחירה כדי שהאדם יבנה את עצמו, ויהיה לו נצח, ויהיה לו, הוא ירגיש שזה הוא קנה את זה בעצמו, הוא בנה את עצמו. כל מה ש... כל היסודות הפשוטים של אדם, כל החומר של בנים של הקדוש ברוך הוא, פתאום מקבלים איזה מין תמונה כל כך מעוותת, שזה גורם לאדם לברוח. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחפש אותך, הוא רוצה לברוח, נכון? מי שמאמין יודע, כי יש פרק בתהילים, אני אברח מפניך, נכון? אבל מתחשק לברוח, אז האדם הוא מתקפל, והאדם הוא שום דבר. אז מה זה נותן כל הדברים האלו? התשובה לדברים האלו היא, כפי שאמרנו, אם נגיד צד אחד של המטבע, אז זה לא בשלימות. אמרתי שאני רוצה לנסות להגיד את שני הצדדים. קודם כל, התשובה האחת היא ברורה מאוד. הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, והוא אוהב אותנו, והוא מיטיב איתנו. בלי סוף. כל אחד באופן פרטי, גם אם יש לו צרות, וגם אם יש לו דברים שהוא לא מרוצה, כי היה רוצה שיהיה אחרת. אבל אם עושים חשבון, כמה הקדוש ברוך הוא טוב עם כל אחד ואחד, כל הנשמת הללויה, הללויה, כל נשימה ונשימה, כפי שחזל אומרים. כל דבר, כל פרט, מה נתחיל לפרט? אם אדם קצת עובד על כך, כמה הכרת הטוב יכולה להיות לו. וזו עבודה גדולה, אבל זה כל כך, כל כך ברור. וכיוון שהוא אבא טוב שלנו, הוא לא דורש מאיתנו את מה שאנחנו חושבים שהוא דורש מאיתנו. זה נראה לי דבר פשוט פשוט. הוא לא דורש מאיתנו לעשות את מה שאנחנו לא יכולים. זה צריך להיות ברור. מי שחושב לא כך, כפי שאמרנו, אז הוא, יש לו טענות, ובצדק לכאורה, מה רוצים ממני? הקדוש ברוך הוא לא דורש, כמו שילד קטן, אבא בעולם הזה, אבא בעולם הזה גם כן לא דורש מילד שדרישות שהוא לא יכול לעמוד בזה. גם לא מאדם זקן, וגם לא עם ילד. למשל, יגידו לילד הקטן, או יגידו לאדם זקן, תרוץ, תרוץ. מה תרוץ? אני לא יכול לרוץ. מה אני ארוץ? ודאי שלא יגידו לו את זה. אדם נורמלי לא יגיד לו את זה. יגיד לו, תלך כפי שאתה יכול. תעשה כמה שאתה יכול, אבל לא יותר מזה. והדברים משתנים מדור לדור. מדור לדור משתנים הדברים. יש דורות שהדרישה הייתה מהם הרבה יותר, והדרישה מהדור שלנו, זה ביחס לכל מה שקורה, זה דרישה קטנה מאוד מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. ומהי הסיבה? למה באמת הוא דורש פחות? מפני שכפי שאמרנו, אם ילד קטן, אז אי אפשר לדרוש ממנו הרבה. קטן זה לא רק בגיל, בדעת. אנחנו כל כך קטנים שאי אפשר לדרוש מאיתנו. ולמה אנחנו קטנים? כי נולדנו בדור כזה. כי נולדנו בדור שכולו הסתר פנים. הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא הקדוש ברוך הוא, אנחנו בונים עוד מחיצה ועוד מחיצה ועוד מחיצה, וממילא אנחנו לא רואים, אנחנו חושך ענן וערפל. אנחנו בתור הסתר פנים, אנוכי הסתר אסתיר. ממש ככה, מאיזו בחינה, כל מקום שאתה זז, יש לך ניסיונות, אתה לא יכול ממש לחיות. זה עולם אחר, מה שהיה לפני, לא יודע, אולי גם הדור שעבר, אבל נגיד שאולי לא. אבל לפני כמה דורות, ודאי שכך היה, כל העולם היהודי, הרחוב היהודי, היה בית כנסת, כולם היו בינו בית הכנסת, לא כולם היו באותה רמה ודעת, אבל בסך הכל, יהודי הכי פשוט, האמין, הוא ידע שיש בורא עולם, שיש משגיח, בעולם, שהקדוש ברוך הוא מנווט את הכל, ושהוא אבא טוב גם כן, שהוא עושה איתנו חסדים לאין שיעור, וכמו כל אבא הוא גם מעניש, הוא גם נותן שכר, הוא גם מעניש, ודאי, אבל זה היה הכל בתוך מערכת אחת גדולה, שלא באו בכלל מחשבות כאלו, זה פשוט ככה, כל החיים, ממילא הדרישה הייתה מאדם גם כן יותר, ודאי, פילי פלאים, אבל אנחנו עכשיו, כיוון ש... למה זה קרה? כי בני אדם ירדו, ודאי, כי בחרו ברע, ודאי שהכל זה בנוי בצורה כזאת, אבל למעשה חז"ל גילו לנו שכך יהיה, חז"ל גילו לנו מה שיהיה בעקבתא דמשיחא, ורואים בחוש איך שמתקיימים הנבואות, רואים, מי שקצת חושב רואה איך שהכל מתהלך בצורה כזאת, מצד אחד מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, אם לא שחז"ל היו אומרים, הייתה לנו גם קושיה לתורה, כתוב בתורה שיהיו בגלות ואחר כך יחזרו בתשובה, יחזרו לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא בסוף אומר לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך לאהבה, כמו שרבן יונה אומר, הוא יביא אותנו לדרגות שבכלל אנחנו לא שייכים להם על ידי השפעה מלמעלה, אבל כתוב שם שתהיה כאילו תשובה, ומה שנראה לנו זה לא בדיוק, אבל באו חז"ל והשלימו לנו את התמונה ואמרו לנו מה שיהיה בעקבתא דמשיחא. מצד אחד הקדוש ברוך הוא יעשה דברים פלאי פלאים, מה שאנחנו רואים בעיניי זה לא יאומן, 2,000 שנה, לא, כמעט 2,000 שנה, או גם 2,000 שנה גם בבית שני לא היה ככה, אני חושב, כמה שארץ היא נבנית ובאים מכל העולם, משהו מובטח בנביאים, מתחיל לפחות להיות קיבוץ גלויות מכל מיני מקומות, נכון שיש המון בעיות, אבל מכל העולם, ונבנית ירושלים, איך היא נבנית ונבנית ונבנית, ממש לא יאומן. נסעתי, ראיתי בניינים עוד ועוד ועוד, מה זאת אומרת? זה פילי פלאים, הקדוש ברוך הוא מקיים את מה שהוא אמר. באים חז"ל ואומרים לנו שבתקופה הזאת בעקבתא דמשיחא, מבחינה רוחנית, קודם כל חוץ פייסגה וכל מה שכתוב שם, בן קם באביב, קלה בחמותה, מה זאת אומרת? אבל לא, המלכות תהפך למינות, המלכות תהפך למינות, חז"ל אמרו לנו שתהיה מלכות בארץ ישראל ושתהפך למינות, יהיו מינים, תהפך, זה לא הכוונה שקודם יהיו צדיקים ואחר כך מינים, מלכות, מלכות תהיה מלכות של מינות, זאת אומרת שאמרו לנו שהמצב הרוחני יהיה גרוע מאוד, נכון שלא תיארנו לנו, כל פעם חושבים יותר גרוע לא יכול להיות, החפץ חיים גם אני חושב כותב, ברור שזה הסוף, לא יכול להיות יותר גרוע, אבל היום זה נראה באמת שלא יכול להיות יותר גרוע, לא מבחינת הכל, קודם כל היו פעם כופרים גם כן בדורות האחרונים, מי יעיז לפתוח את הפה נגד הקדוש ברוך הוא, ממש הפקרות כזאת, והפקרות של צניעות, הכל, על כל צד שאתה תיגע היום, אתה נושם בחוץ, אתה בעצם נושם רעל. אז נכון שמידה כנגד מידה, אולי מפחדים באמת, חילקו פעם מסכות גז, וכבר היום מפחדים גם כן, מי יודע מה יהיה. מבחינה רוחנית צריכים ללכת עם מסכת גז, וצריכים עוד ועוד ועוד, מה אנחנו נפרט. בקיצור, אנחנו נמצאים במצב שאם אתה נשאר, אם אתה נשאר מאמין בקדוש ברוך הוא, משתדל לעשות את מה שמצווים, משתדל, לא מצליח, לא נדרש מאיתנו הרבה יותר. מה דורשים מאיתנו? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו מה שכתוב במסילת ישרים, רבי פנחס בן יאיר אמר, מכאן לכאן לכאן לכאן, עוד דרגה ועוד דרגה, זה מה שהוא דורש. אולי מבודדים, הדרישה היא בדור שלנו, כפי שאמרנו, היא לגמרי לגמרי שונה. מי שנשאר יהודי מאמין זה כבר משהו גדול. אנחנו אומרים במזמור של יום השבת, כתוב שם ש... קודם כתוב, מה רבו מעשיך השם? מי שמתבונן, רואה, זה פלאים, מה רבו מעשיך השם? כולם חוכמה עשית. מצד שני, הוא מיד אומר, איש בר לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. הוא קורא לו בר וכסיל, נכון, אבל אנחנו, אני יכול להגיד על עצמי, אני בר וכסיל, נכון. איש בר לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. יפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. כמה מצליחים הרשעים? מדוע דרך רשעים צלחה? כמה מצליחים? אז לא נדבר רק על עם ישראל, כל הרשעה שבעולם, כל מה שמקיף אותנו מסביב, הורגים אנשים בלי סוף, אפילו שכנות שלנו, איזה עולם מושחת, וכל מה שאתה זז אתה רואה, הכל שחיתות שטות אחת גדולה. למה? מדוע הדרך רשאים צלחה? מה זה? מה התשובה? התשובה היא לשם דמדיה. הוא אומר לנו, נכון? במזמור אומרים לנו, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא, ואתה מרום לעולם השם, יש לו זמן, יש לו תוכנית, הכל זה תוכנית אלוקית, להביא לתיקון השלם, וזה מתגלגל ככה בצורה כזאת, גם דרך גויים, גם דרך אחרים שהם מאחינו בית ישראל שמסכנים, ולא יודעים את הדרך. ודאי שזה כיוון מסוים שהקדוש ברוך הוא מוליך, ודאי, כי זה עקבתא דמשיחא, זה לא סתם איזה משהו שמאורע שבגלות קרה, ודאי שזה הכל הולך בצורה כזאת. אבל אם אנחנו בפנימיות שלנו, איש בר וכסיל, לא מבינים את זה. ואם לא מבינים את זה, אז ממילא נהיה כבד וקשה. ואם אדם בכל זאת מחזיק מעמד, אז זה כבר נפלא, ממש נפלא. בפרשה שנקרא בשבת תשובה, ששם כתוב גם כן, כתוב שעם ישראל כשישוב יתפוס את עצמו ויאמר, או לפני שישוב, אני לא זוכר, אז כתוב שם, ואמר ביום ההוא הלא, על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. יתפסו שזה לא מקרה, לא יכול להיות, מה שקורה זה מהלך של הקדוש ברוך הוא. ומה המשך? ואנוכי אסתר אסתיר פניי, כפי שהראשונים מסבירים, הרמב"ן מסביר. אבל כל פנים, כולם אומרים, זה לא מספיק שאנחנו יודעים שזה הקדוש ברוך הוא. אבל איפה התשובה? בקיצור, המסקנה היא, אפשר לדבר על זה בלי סוף, וכולם יודעים, ואין טעם כל כך לדבר, ואני לא מתכוון חלילה לקטרג, אבל אני מדבר שלא נדרש מאיתנו, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו מה שנדרש מדורות קדומים. זה ודאי שזה ככה. למה לא נדרש? הרי כתוב מפורש שצריכים לקיים כך וכך, כתוב שולחן ערוך, כתוב במשנה, כתוב מקום אחר. התשובה היא, למה לא דרש מאיתנו להדליק את המנורה בין הארבעים? עכשיו צריכים להדליק מנורה מוקדם קצת, אחר כך תמיד של בין הארבעים, עוד קטורת, איפה? הרי אנחנו חייבים, לא חייבים. התשובה היא, אנחנו אנוסים, מי שאנוס הוא לא חייב, מה לעשות? אני לא יכול. יש לי ראיה, קודם כל ראיה מההלכה. כתוב בהלכה שאדם שלא אמר, שלא כיוון בברכה ראשונה של 18, לא יצא ידי חובה וצריך לברך שוב, להתפלל שוב. אם הוא באמצע, מתחיל מההתחלה, אם הוא גמר, צריך להתפלל שוב. בא הרמב"ם ואומר שלא, לא חוזרים. אני חושב שגם שולחן ערוך הודע לו אולי, לא? שלא חוזרים. למה לא חוזרים? כתוב שצריכים להתפלל עוד פעם. מה התשובה? התשובה היא, אנחנו אנוסים, כי גם בפעם השנייה אתה לא תכוון אולי. אולי סיכוי קטן שכן תכוון, אבל באופן כללי, כשאומרים הלכה לכולם, אז אומרים, זה אנחנו אנוסים. למה מתפללים פעם ראשונה? יש לזה הסבר. כי תפילה בלי כוונה זה גם תפילה, אלא הכוונה כל כך חשובה שבגללה צריכים לחזור. אבל אם, זה לא שזה ברכה לבטלה. כמו אם אחד שכח יעלה ויבוא. הוא יתפלל, שכח יעלה ויבוא, צריך לחזור שוב, כי זה דבר כל כך חשוב. אבל גם פה, צריכים להתפלל. עכשיו יש עוד דבר שצריכים לכוון בברכה ראשונה, לעיכובה. אבל אם אתה אנוס, אתה פטור מן הדבר. שעוד ראיה, כתוב, זה ראיה שאונס זה פטור. למדנו קצת הלכות של ראש השנה, זה משנה בעצם. כתוב ככה, שאדם שהוא בר דעת, והוא יודע לדבר, והוא גם היה שומע. הוא היה שומע, עכשיו הוא לא הפסיק לשמוע. לא שומע, שומע אדם, היום יש מכשירי שמיעה, לפעמים מצילים את זה, אבל אדם לא שומע, אז כתוב שהוא לא יכול להוציא ידי חובה את הציבור. למה לא יכול להוציא? הוא יהודי כמו כל היהודים. אז מה אם הוא לא שומע? כולם צריכים לשמוע שופר, הוא יודע לתקוע טוב מאוד, למה שהוא לא יוציא את האחרים? מה התשובה? התשובה היא, השולחן ערוך מדגיש את זה, בסעיף עצמו אומר, כיוון שהוא לא יכול לשמוע, והוא אנוס, אז הוא פטור, הוא לא בר חיובה. אדם שאנוס הוא לא בר חיובה, הוא לא חייב. מה אתה רוצה ממנו? הוא פטור משמעת שופר. למה הוא פטור? יהודי כמו כולם, אבל הוא אנוס, הוא לא יכול לשמוע. וכך בכל הדברים. זאת אומרת, שוודאי שזה כך, מי שאנוס, הוא לא שייך לומר שהוא חייב בדבר. זה ברור ככה. אנחנו בהרבה הרבה דברים, ודאי שתמיד אדם יכול לרמות את עצמו, אבל אם אדם חושב, הוא יודע שהרבה דברים אנחנו אנוסים לא שייכים בכלל לקיים אותם. זה לא בשבילנו הדבר הזה. ולכן אנחנו חרשים, אנחנו עיוורים, לא משנה מה, לא, זה לא בשבילנו הרבה הרבה דברים. נכון שכשאדם לומד מוסר, הוא לומד מסילת ישרים, הוא לומד שערי תשובה, שמדברים על הדרגות הכי הכי גבוהות, ודאי, אם הוא חושב שזה מה שדורשים ממנו, הוא נשבר, ודאי. אדם מתחיל ללמוד בשערי תשובה, יש 20 עיקרים של תשובה. הוא בעצמו אבל אומר שזה לא החיוב. זה עוד דרגה ועוד דרגה. גם הרמב״ם כותב, יש דרגה כזאת, ועוד דרגה ועוד דרגה ועוד דרגה. ודאי, אבל זה לא, זה לא, אם אתה לא חייב בזה, אתה לא שייך בזה. לא שייך בכלל שנדרש ממך. לכן אין טעם שאתה תגיד, זה כל כך גדול עליי, אני לא יכול. אני לא יכול, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? הוא לא רוצה ממך שתעשה את מה שאתה לא יכול. זה דבר אחד. דבר שני, יש הרבה דברים שאנחנו כן יכולים. כן יכולים. מפני שזה... גם במצב שלנו אנחנו יכולים. כתוב ברמב״ם, למשל, אני אקח את דוגמה, הרמב״ם לא כותב על מה שאני רוצה לומר, הרמב״ם בפרק ז' מלכות תשובה כותב ככה, אל תאמר שאין התשובה למעבירות שיש בהם מעשה. אדם פשוט יכול לחשוב, יש מצוות לעשות או עבירות לעשות, לא לעשות, ומזה צריכים לחזור בתשובה. עשיתי עבירה, צריך לחזור. זה לא נכון, אומר רמב״ם. כשם שצריך אדם לשוב מאלו, מביא דוגמאות, זנות, גניבה, גזל, כך הוא צריך לחפש בדעות הרעות שיש לו ולשוב מהם. הרמב״ם קורא למידות דעות. האמת היא שכלול בזה גם דעות, רק הרמב״ם לא העלה על דעתו שצריכים לשוב מהשקפות לא נכונות. זה א' ב', ודאי. אבל הוא מתכוון פה למידות, לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מהם. מן הכעס ומן האיבה. אדם שונא את השני, לא דווקא שונא, הוא... בן אדם שהוא לא סובל בני אדם, הוא מן הקנאה, הוא מן התחרות, הוא מן ההיטול, רצנות, רדיפת ממון, כבוד, רדיפת מאכלות מותרות, לא אסורות, וכיוצא בהם. זה מידות, זה לא שבתורה אתה מצווה על משהו מסוים. מן הכל צריך לחזור בתשובה. ואילו העוונות קשים מאותם שיש בהם מעשה, הרבה יותר קשה, מאיזו בחינה, שבזמן שאדם נשקע באילו, קשה הוא לפרוש. אדם שקוע, הוא לא יכול לצאת מזה. לכן צריכים לשוב. מה זאת אומרת? לא שהוא לא יכול לתקן את עצמו בכלל, אבל זה קשה, לכן צריך לפרוש. וכן הוא אומר, הרמב״ם מביא על כל דבר פסוק בדרך כלל, בעניינים האלו, וכן הוא אומר, יעזוב רשע דרכו, וישאב על מחשבותיו. לא רק לעזוב את המעשים, לחשוב את הדרך, הדרך זה ההנהגה שלו, ישאב על מחשבותיו, את המחשבות שלו. הוא מדבר על מידות רעות. אדם צריך לשוב מזה. עכשיו ניקח למשל דוגמה. צריכים לשוב, בסדר. אדם רגזן, תיקח איזה מישהו, בחור צעיר, אדם מבוגר כבר יודע שזה לא. אבל אדם צעיר יגיד, ממחר אני לא כועס. גמרנו, בפרט ביום כיפור, נגיד הוא חושב, בנעילה. עכשיו, ממחר אני לא כועס, אני רגזן, ממחר אני לא אכעס. זה יש לזה טעם. איך אתה לא תכעס אם אתה רגזן? אתה תכעס, כי אתה רגזן, אתה תכעס. מה פרוש ממחר אתה לא תכעס? אדם יכול להשתנות, זה טבע שלו, זה תכונת נפש שלו. אני תמיד אומר דוגמה, שהרבה יודעים את זה, אבל זה ככה זה. אדם לא למד 30 שנה, החליט שצריכים ללמוד תורה, ולא רק צריכים ללמוד תורה, הוא יודע שצריכים לדעת שס, חצי שס, רבע שס, לא יודע מה, על כל פנים צריך לדעת הרבה דברים. אומר, ממחר בבוקר אני יודע שס. לא יצחקו ממנו, מה הוא מטורף? איך הוא ידע מחר בבוקר שעס? אם הוא לא למד, איך הוא ידע? הוא יכול להחליט ממחר בבוקר אני מתחיל ללמוד, מתי אני אגמור, מתי אני אגיע, לא יודע מתי. הקדוש ברוך הוא גם לא דורש ממני להגיע לסוף, אין סוף. בדברים הרוחניים אין בכלל סוף. אז זה, עצם המצב שאתה נמצא על הסולם, ואתה עולה עוד קצת ועוד קצת, גם אם אתה לא, אתה נמצא אפילו באותו מקום, אתה לא יורד, אתה נמצא בדרך. זה לא שאתה לומד, זה מקצוע שאם לא תשתמש בו בסוף, הכל הלך לאיבוד. אדם לומד רפואה, אם בסוף הוא לא נהיה רופא, אז זה חבל על השנים שהוא למד, את הפרטים לפחות. פה כל הלימוד שלנו וכל העלייה שלנו, זו המטרה, זה לא איזה אמצעי למשהו, זו המטרה לעלות ולעלות ולעלות. אדם הוא צריך להחליט ממחר אני מתחיל ללמוד, ואותו הדבר במידות. מה שייך שאדם יחליט שממחר הוא לא יכעס? הוא יכול להחליט, ממחר אני מחליט לעבוד על מידות. וזהו, אבל לא בדברים אחרים, ודאי. אבל לא, לא להיות פתאום להשתנות. כך בכל המידות. חוץ מזה יש עוד פרט. גם כשאדם מתחיל להתעלות, הוא גם, זה כתוב בכל מקום, הוא לא יכול לבחור, אני גם, אני קצת נעבוד על כעס, ונתחיל בזה, ונתחיל בזה, או בזה, או בזה, וזה לא יצא מזה שום דבר. כי הוא לא יכול את הכל ביחד. אם הוא לא יכול, לא נדרש ממנו. זה הנקודה שאמרנו בתחילה, לא נדרש ממך אם אתה לא יכול. דורשים ממך שתעשה מה שאתה יכול. תעבוד על דבר אחד, מה שנראה לך שזה הולך. אחר כך עוד דבר ועוד דבר. מתי תגמור? לא תגמור אף פעם, מה זה משנה? נדרש ממך לעשות מה שצריך, וזה חובתך. יש בגרא במשלי ששני פסוקים אחד ליד השני, ובשניהם הוא חוזר על אותם הדברים, על היסודות. אבל שלמה המלך אמר את זה פעמיים. כתוב בפסוק במשלי, בפרק י"ט פסוק ב', כתוב, ואץ ברגליים חוטא. אז ברגליים חוטא, מה הכוונה? קודם כל חוטא זה אולי אותו שורש, חוטא זה שעושה חטא, אבל חוטא זה הפשט הוא סטה מן הדרך, הוא החטיא את המטרה, מה שאומרים. בעברית של היום אומרים הוא פספס, אני לא יודע מה זה, אבל הוא חוטא, אץ ברגליים חוטא, מי שרץ מהר הוא חוטא. מסביר הגר"א, הוא כותב ככה, כשהרגיל האדם במידותם הטובות, אדם מרגיל את עצמו למידות טובות, נעשות לו טבע. ועדיין אדם יכול לעבוד על מידות, ויכול לאט לאט להיות עם בסבר פנים יפות, להסתכל על השני, לחייך לשני. דרך אגב, כל דבר מהדברים האלו זה מצוות עושה מן התורה, אבל לא בזה אנחנו עוסקים. אבל ממש, כל דבר שאדם עושה, הוא מקיים מצווה, הוא מתייחס לשני על מידות, וגם הוא עובד על דברים, הוא לא מקנה בו, הוא רואה את הצד הטוב שבו. זו עבודה גדולה, לאט לאט. מכיר לו טובה על חלקים טובים. כבר לא מדבר בין אדם לאשתו, או אפילו לילדים שלו, המשפחה שלו, לראות את החלקים הטובים. אדם יכול להיות לעבוד על מידות, לקבל, זה גם, זה נפלא מבחינת החיים, שלוות נפש, ולא להיות תמיד מרירות, דברים המוצאים את האדם מן העולם. אבל אדם שהוא מרגיל את עצמו במידות טובות, נעשית לו טבע. אך צריך ללך במידות אך צריך ללך במידות מדרגה לדרגה, כמו הולך בסולם. אדם עולה בסולם, אדם עולה בסולם זה קטן, אבל היום יש בתים של 100 קומות, אתה הולך רגלי, אתה לא יכול פתאום להיות למעלה. השאיפה שלך בטח צריכה להיות למעלה. ברוחניות, זה, גם אם לא תגיע למעלה, זה לא משנה. אבל ודאי זה תמיד, אתה רוצה להתקדם. אבל לא, אתה לא יכול להיות למעלה. איך אתה יכול להיות למעלה? אמרנו פעם משל, שאמא יוצאת למרפסת, היא גרים באיזה קומה, הילד שלה, היא צועקת לו, תחזור הביתה מאוחר, צריכים ללכת לישון. הוא לא שומע לו שום דבר, הוא מסתכל, היא ראתה שהוא שמע, לא אכפת לו. וככה עוד פעם, עוד פעם. אחרי כמה פעמים היא כועסת עליו מאוד, באמת לא בסדר, איך הוא לא שומע לה. אבל אם היא רואה שהוא נכנס חדר המדרגות, גם אם היא הופיעה בו עוד 20 דקות, היא לא תכעס עליו. למה? הרי אמרה לו לבוא, התשובה בטח, הוא התחיל לעלות, ילד קטן, הוא עולה לאט לאט, אולי מפטפט בדרך, משחק, לא משנה, הוא הולך בדרך. ככה זה מה שאומר לנו הגר"א, צריך ללכת מדרגה לדרגה, כמו הולך בסולם, ולא לקפוץ למדרגה שאינו ראוי לה. ואם הוא קופץ למדרגה שאינו ראוי לה, הוא חוטא וחסר מכל. חוטא הוא מתכוון לחסר מכל, הכוונה שהוא יפסיד את, יפסיד את הכל, כי ייפול ממנה. כי ייפול ממנה. כך הוא אומר. עכשיו שמה מישהו יתווכח איתי ויאמר, טוב, זה במידות, שבמידות אין לב מפורש, אי אפשר להגיד מה טוב ומה רע. יותר רק זן, יותר רק קצת פחות, יותר טוב. אבל אולי בעבירות של ממש, אדם עושה עבירה, אולי שם באמת זה לא שייך להגיד. אתה אנוס ואתה לא יכול, תלך לאט לאט. מביא הגר"א בפסוק שאחרי זה, כתוב שם בפסוק כך, כתוב כך, איוולת אדם תסלף דרכו, בעל השם יבאס ליבו, בעל השם יזעף ליבו. הפשט הפשוט זה שהרבה, אנחנו מתרצים כל מה שקורה לנו ואומרים מן השמיים, מן השמיים. ודאי שהכל מן השמיים, ודאי. אבל מן השמיים קיבלת את זה כי רצית, כי בחרת ברע, לאו דווקא בעבירות. עשית השטות, שקעת כסף במקום שלא צריך, או אתה עשית דבר אחר בהשתדלות, לא השתדלת כמו שצריך, אם זה ברפואה, אם בכל דבר שהוא, אני לא מדבר על עבירות. אז ודאי שזה לא בסדר. ודאי שהקדוש ברוך הוא יכול היה להציל אותך. הוא הוציא את הדברים לפועל, אבל בגלל הבחירה שלך, כמו שאדם בוחר עבירה והקדוש ברוך הוא עושה אותה. איוולת אדם תסלף דרכו. ועל השם זה אף לבו אומר הקדוש ברוך הוא, למה עשית לי את זה? אני לא עשיתי לך, אתה עשית את זה. בחרת ברע ועשית. זה פשט פשוט בפסוק. אבל כנראה שזה מדי פשוט. הגר"א מחפש מה עוד יש פה. כותב הגר"א ככה. כותב הגר"א כך. הבא להתאר מסיים אותו. אדם שהוא רוצה להתאר, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. הבא להתאר, יש לו סייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא גדולה, לא סתם. אדם יכול לזכות לדברים גדולים. ולפעמים אדם מתחיל... ולפעמים אדם מתחיל ללמוד תורה ולעשות מצוות, תורה מצוות לעשות, ואחר כך פורש, פתאום הוא עזב את הכל. למה? מחמת שקשה לו מאוד. קשה לו, לא יכול להחזיק מעמד, ואמרנו עוזב. אבל מה הסיבה? למה באמת קשה לו? למה? מה קרה? אני שומע טוב, מה הבעיה? אז למה באמת הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו? למה? אבל ההבדל הוא שהוא לא עוזרים לו באמת. וזועף על השם. למה לא סייעו? למה לא סייעו? למה מן השמיים לא סייעו? הוא כועס על הקדוש ברוך הוא. נכון? זה, לכן על השם יזעף ליבו. אומר הגר"א, ובאמת, למה באמת לא הייתה לסייעתא דשמיא? ומחמת איוולתו. איוולת אדם תסלף דרכו, אתה גרמת שלא תהיה לך סייעתא דשמיא. למה? הוא לומד תורה, עושה מצוות, והוא טיפש, איוולת אדם. מה זה? אומר הגר"א, והיינו, כי כל אדם צריך ללך לפי מדרגתו, ולא יקפוץ, כמו שפירשתי למעלה, ואז ילך לבטח דרכו, ואף יסייעו, הקדוש ברוך הוא יעזר לו. איוולת אדם תסלף דרכו. אתה עושה דברים טובים, אתה עושה מצוות, אתה לומד תורה, אבל בלי יישוב הדעת. ועוד אתה כועס על הקדוש ברוך הוא. למה אין לי סייעתא דשמיא? ממש כמו שאמרנו. לא רואים את זה, אבל זה בעצם כל הדבר. כל אדם. ומה פה כתוב ברמב"ם? כתוב ברמב"ם פה, למה הוא עזב את זה? כי קשה לו מאוד. למה הוא עזב? הוא פורש כי קשה לו מאוד. זאת אומרת, משמע פה ברמב"ם שהמבחן זה יכול להיות קשה לך יותר מדי, אז זה לא בשבילך. זה דבר חשוב מאוד לדעת. אמרנו, כל דבר אפשר ללמוד ממנו גם להתחבר ליצר הרע ולהגיד, טוב, זה כך וכך. כתוב כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. מקובל לומר, אני לא יודע אם זה ראשונים שהסבירו, באותה דרך, אבל צדיקים ילכו בם, פושעים יכולים למצוא כל מיני תירוצים. אבל זאת האמת, אם קשה לך, סימן שזה לא בשבילך. זה למעלה מכוחותיך, לא דורשים את זה ממך. אתה אנוס, אפילו במצוות. אפילו במצוות. למה אתה אנוס ממני? כי נתקעת. כי אתה הלכת בדרך לא טובה, לא משנה, הרגלת את עצמך לכל מיני צווים, אבל אתה לא יכול פתאום לצאת מזה. אתה צריך לאט לאט לצאת מן הדבר, זה מה שהוא אומר. לפי מדרגתו שלא יקפוץ, זה האיוולת שלו, כי כל אדם צריך ללכת לפי מדרגתו ולא יקפוץ. ואז ילך לבטח ויסייעו מן השמיים. אבל אם לא, אז איוולת אדם תסלף דרכו. למשל, אני אקח דוגמה עוד. על כל פנים ברמה רואים שזה לא רק על מידות, בהגרה רואים. ניקח דוגמה, אדם צריך לכוון בתפילה. קודם דימרנו על בדיעבד, אבל אדם, איזה חוצפה זה. הכוזרי כותב שזה גוף בלי נשמה. כל אחד יודע כמה כתוב על תפילה בלי כוונה. גם זה סתם איזה, אתה חצוף, עמדת לפני הקדוש ברוך הוא, ביקשת אותו דברים, חשבת בכלל על עולם אחר. יותר טוב שלא היית מתפלל. אמרת פסוק כדי זמרה, עלה השם חיי, אז אמרה השם בעודי. מה? חשבת בכלל על זה? מה אתה מקשקש? מה התפללת? תלך הביתה ודי. נכון? ככה בעצם הרגשה לכאורה צריכה להיות. נו, ולכן מה? לכן שאני לא אתפלל, אבל... יעקובה, זה הכל יהיה בסדר. זה יהיה בסדר, זה. שינוי שמו.
איזה כחול?
זה לא זה, זה
שלושתיים ואף אחד לא עובד. טוב, שם בדרך כלל אני אחזיק את זה.
נחזיק את זה.
כן?
טוב.
עכשיו ננסה עכשיו שנייה.
האדם צריך לכוון בתפילה, אבל אנחנו גילים לא לכוון, לא התחנכנו כך, לא משנה למה. הלוואי שנחנך את הילדים שיגידו לפחות את המילים, לא צריכים לחנוך אותם לכוון, הוא לא יודע לכוון, לפחות שיגיד שלא יבלע חצאי מילים. אחרי חלק גדול גם לא אומרים את כל המילים כמו שצריך. מזל שהקדוש ברוך הוא מבין את זה, אדם אחר לא היה מבין בכלל מה הוא אומר בהרבה פעמים. אבל אדם יכול להחליט, אני מאחר מכוון בתפילה, זה הגיוני. איך אדם יכול להחליט שהוא מכוון? יש גם תשובה ברמב״ם, שרמב״ם כותב שם שאחרי שנים התרגלת למשהו, תמשיך הלאה, על תפילה. אני לא מצאתי את זה עכשיו, לא חיפשתי יותר נכון. אבל יש תשובה של הרמב״ם, כבר בדורות ההם. אדם לא יכול פתאום להחליט דברים. אתה לא יכול, זה לא חובתך. אתה לא חייב בכלל בדבר הזה. הממילא, זה בעצם מה שהתחלנו להגיד בהתחלה. אנחנו נשברים וחושבים שהדרישה ממנו, מי יודע, מאיתנו, היא מי יודע מה, וזה לא נכון. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו רק מה שאנחנו יכולים לעשות. וגם מה שאנחנו יכולים במצב שלנו, אם זה בעניין מידות, ואם זה בעניין מעשים, שהתרגלנו שאדם יש לו הרגלים מסוימים, לא נדרש ממנו מה שכרגע הוא לא יכול לעמוד בזה. אם הוא מקבל, נניח אדם קם כל יום, הוא עצלן, והוא קם מאוחר. אם הוא קם מאוחר ויש לו איך להסתדר, מסדר את היום, זה לא כך נורא. אבל הוא יודע, תמיד הוא מאחר, הוא מאחר לתפילה, הוא מאחר פה, תמיד רץ אצלו ככה. הוא לא יכול להחליט פתאום שהוא יקום שעתיים קודם. לא יכול להחליט את זה. כי הטבע שלו הוא כזה. מה שהוא יכול זה לעבוד על הדבר הזה. איך עובדים על זה? זה עוד בעיה. איך עושים לאט לאט, איך הולכים מי, כמו שהוא אמר, לא יקפוץ, אלא לאט לאט ללכת, כל אחד לפי הדברים שלו והתכונות שלו. אבל, וזה מה שאדם צריך לעשות. לא דורשים האדם יותר ממה שהוא יכול לקיים. ודאי שאם אדם יחליט, אני אקיים רק את זה ולא דברים אחרים, אז זה מומר לדבר אחד. ודאי מבחינת ההסתכלות, הוא רוצה להיות מלאך, רוצה להגיע לשיא, אבל הוא צריך לדעת שמבחינה מעשית לא נדרש ממנו הרבה. כפי שאמרנו, בדור שלנו נדרש מאיתנו הרבה הרבה פחות מאשר בדורות קדומים. אבל לפי, אם אנחנו נסכם סיכום לא נכון, כבר אמרתי בתחילה, שאם אומרים צד אחד של המטבע, זה נותן מין הרגשה לא נכונה. למרות שכל מה שאמרנו זה נכון. אבל אם אדם מסכם, עושה חשבון ככה, הרי צריכים לפחד, עוד לא, צריכים לפחד, אז אתה אומר, אין מה לפחד, אני פחות או יותר בסדר. עכשיו, הדבר השני, לחזור בתשובה, גם כן, דברים קטנטנים, וזהו, אני יכול בעצם להיות רגוע, הכל טוב, יפה, כך מתקבל הרושם. אבל זה לא נכון, זה מאוד לא נכון. קודם כל, באותו נתן את תוקף, שאמר שהספרדים לא אומרים את זה, מה אני אעשה? אבל שם אומרים, מלאכים מחפזון, חילו רעדי אוחזון. מלאכים מפחדים, חילו רעדי אוחזון, יאמרו הנה יום הדין. מה הם מפחדים בדיוק? אז זה עוד דבר, יש שם הסבר מה זה, אבל זה לא נוגע לנו כרגע. ודאי שצריכים לפחד בראש שנה, לא צריכים לפחד, הרי יש דין, איך אפשר לא לפחד? מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי בא, יש רחמנה לצלן, כל מיני, יש הרבה ברכות בשנה שעברה, אבל יש גם הרבה צרות שעברו לכל מיני אנשים, באופן כללי בעם ישראל. ודאי שצריכים לפחד. אבל אנחנו דיברנו על פחד שהוא משתיק, על פחד שהוא מייאש. אדם מפחד, ואז מה קורה? מתייאש עם השיר, מה אפשר לעשות? וכפי שאמרנו, זה לא רק שזה מייאש ומפחיד, אלא זה גם שאתה מקבל תמונה לא נכונה על הקדוש ברוך הוא. אבל יש פחד מסוג אחר. הפחד מסוג האחר זה פחד שממריץ. עד רבה, זה להפך, זה מדרבן את האדם. למשל, ניקח דוגמה כזאת. אני לא יודע מה דוגמה מוצלחת, אני לא מומחה לדוגמאות, אבל לא משנה. ניקח דוגמה כזאת. אדם, באים לאיזה ציבור מסוים, אומרים לו, כולכם יש לכם חובות. משכנתה פה, משכנתה שם, גמח פה, גמח שם. כל מיני דברים. כל כך הרבה חובות, כל כך הרבה דברים. יש כאלו שאפילו כבר דנו אותם, יש כאלו שדנו אותם, הם קיבלו מאסר לכמה חודשים. גם כן, אפילו זה. עכשיו באים ואומרים להם, תשמעו, אם אתם במשך תקופה כזו וכזו, נאמר 40 יום, אתם תעשו כך וכך, יבטרו לכם על כל החובות שיש לכם. מוחקים את זה וזה לא קיים. לא רק זה, אלא אומרים, אם אתה תעשה את מה שאנחנו אומרים לך, זה שלטון שככה החליט להודיע, אתם תקבלו קצבה חודשית, מכובדת מאוד, תוכלו לחיות ברווח, בשפע. אדם שהוא מגלגל חובות ומסכם וככה, פתאום יהיה לו שינוי כזה. ודאי שהוא יפחד. הוא ישמח מאוד מן הדבר, אבל הוא יפחד. מה הוא יפחד? שעברו 40 האלו ולא ינצל אותם. הוא יישאר עם החובות אחר כך, הוא סתם שוטה. הוא לא ישן. הוא ישן רק כמה שאפשר, יאכל רק בצמצום. הוא לא יצא לעבודה כמעט, כי הוא יחפש לעשות את מה שאמרו לו. שמה הוא יפסיד את הדבר הזה. זה סוג פחד אחר לגמרי. זה פחד שהאדם, זה ממריץ אותו לפעול. ודאי. האמת היא שזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, וזה מה שאנחנו צריכים לפחד. הפחד זה לא לפחד, אולי נקבל סתירה, והסתירה תהיה נוראית, ואולי יקרה כך, ואולי יקרה כך, כי מה שאמרנו, אז מה אני יכול לעשות? הפחד זה, יש לך ימים שאתה יכול למחוק את הכל, למחוק את הכל כפשוטו, זה לא קיים ונגמר, כי ביום הזה יתהר אתכם, כי ביום הזה יחפר עליכם לתהר אתכם, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, יהיה לך לב חדש, ורוח חדשה אתם מקרבכם. כל הפסוקים שכל כך מביאים בספרים, ממש הכל יכול להיות חדש, חדש, חדש. אפילו דברים שכתוב שצריכים עוד דברים, איסורים, אז גם יש עצות איך להיפטר גם מזה. לא איך להיפטר, אלא במה להחליף את זה, נאמר, רבינו יונה מדבר. אבל אדם כל פנים הוא נהיה חדש, בטח שהוא צריך לפחד. יש ימים כל כך נפלאים שבאים לקראתנו. אלול אלול, אבל העיקר זה עכשיו, זה עשרת ימי תשובה. זה עשרת ימי תשובה, שזה ימים שבאים לקראתנו ואומרים לנו, אתם יכולים לזכות בימים האלו בטהרת הלב, למחוק את כל החובות שלכם ולקבל רק ברכה, כפי שהרמב"ם מלכות תשובה גם כן מביא. כל הפרשה שקראנו בכתבו, שקראנו הקללות והברכות, אז הרמב"ם מדבר על זה, רק עולם הזה מוזכר שם, רק דברים שעולם, של העולם הזה לא מוזכר בכלל דברים של העולם הבא. והרמב"ם מסביר, הרמב"ם כותב שם, מה העניין שבזה? זה לא שהקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה להבטיח מה שבאמת טוב, היה אומר לנו, יש מושג של נצח, ואתה לא יכול להבין אפילו מה זה, יהיה לך כל כך נפלא. לא זה הנידון פה. אלא דבר אחר לגמרי. אומר הרמב״ם כך, שכל מה שכתוב בתורה, הוא אומר, ממשיך, וזה, כל אותם הדברים זה כך וכך, ברכה וכללה. בזמן שאנו עושים כל מצוות התורה, יגיעו לנו טובות העולם הזה כולם, ובזמן שאנו עוברים עליהם, תקרא אותנו הרעות הכתובות. זה עם ישראל באופן כללי. איש פרטי, אז זה כבר אחרת קצת. ואף על פי כן, אין אותם הטובות הם סוף מתן שכרן של מצוות. זה לא. אלא מה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, נתן לנו מצוות, ואומר לנו, אם אתם תלכו בדרך הזאת, אם אתם תלכו בדרך הזאת, והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, ונהגה בחוכמתה תמיד, שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה. תהיה לנו ברכה. מה הברכה? יהיה לך שקט ושלווה ומנוחת הנפש וסיפוק ושמחה, וזה הכל, כגון חולי, מלחמה, שכחתי להחזיק את זה. כגון חולי ומלחמה ורעה וכיוצא בהם. לא תהיה מלחמה, לא תהיה חולה, תהיה לך פרנסה בשפע, ישפיע לנו כל המידות המחזקים את ידינו לעשות את התורה והמצוות. שובע, שלום, רבות כסף וזהב, הרבה כסף וזהב. יהיה לנו אפשרויות לחיות כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להם. ככה כמה זמן הולך לאדם זה לא בזבוז, כי אין לו ברירה. כמה מהחיים הולך לו הדברים של העולם הזה? מה הוא יכול לעשות? אלא נשא פנויים, ללמוד בחוכמה, לעשות את המצוות, ועד נזכה לנצח כמובן. והוא גם הודיע לנו שאם נעזוב את התורה, למרות שנתן לנו שפע, בישמע נשורון בעבעת, אז מה? נתתי לך כדי שתוכל להשתמש בזה לטוב, אתה השתמשת בזה לרע. זה הכללה והברכה בעצם. זה מה שהתורה אומרת לנו. עכשיו באים ואומרים לנו, יש ימים מיוחדים שאתה יכול לזכות לברכה מכל הבחינות. לא ברכה רוחנית בלבד. אתה יכול להיות בריא ושלם. זה לא לאיש פרטי, כל אחד יש לו את הבעיות שלו. גם אתה יכול להיות, אתה תהיה בריא ושלם, לא תהיה שום מלחמה, אתה תחיה בשלווה, יהיה לך בשפע ברכה ופרנסה, חסר לך שידוך, יהיה לך שידוך, חסר לך ילדים, יהיה לך ילדים, כל מה שאתה רוצה, זו הברכה. אבל רק תלך בדרך הנכונה, ואומרים, אם אתה תעשה כך וכך, מה תעשה כך וכך? מה תעשה? אמרנו קצת, לפי מה שנדרש מאיתנו, זה לא מי יודע מה. מה שנדרש ממך, תתחיל, וגם מה שאתה יכול, לאט לאט תלך, תזכה לכל הדברים האלו. זה הפחד החיובי, זה הפחד הממריץ, כפי שאמרנו, המדרבן, לפחד שמה אני אפסיד את הימים האלו. רבנו יונה אומר שהוא לא מבין, כך הוא אומר שם, לא יודע, הוא לא התכוון רק להגיד את זה בביטוי, הוא באמת לא הביא. הוא לא מבין איך אנשים יוצאים לעסקים שלהם בסרט ימי תשובה. לא מבין. יש לך הזדמנות כזאת, מה אתה יוצא? כך הוא כותב שם. זה לא אומר שאנחנו צריכים גם להיות בדרגה כזאת, כי אנחנו לא בדרגה כזאת. אבל אף על פי כן, הפחד צריך להיות שמא נאבד את הדבר. זה דבר אחד. עכשיו, השאלה הקטנה, שנייה ששאלנו, זאת אומרת שנראה שמבחינת התשובה, מבחינת כל העבודה שלנו, מבחינת כל העבודה שלנו, אמרנו, לכאורה, האדם יכול להגיד, שלום עליי נפשי, בסך הכל אני בסדר, אני צריך פה ושם לקבל כמה קבלות, להתקדם, לקום קצת יותר מוקדם, לא הרבה, לבוא לתפילה, 5 דקות יותר מוקדם, לא שעתיים קודם, להשתדל לכוון קצת ועוד דברים. זה הכל. איך זה יכול להיות? התשובה היא ודאי שזה לא נכון. וזה גם כן אומר, לפחות בקיצור, כל דבר אפשר להרחיב עליו את הדברים בלי סוף. אבל רב שלמה זלמן, אוירבך, זכר צדיק לברכה, היה אומר ככה. אנחנו למדנו עכשיו להלכות תשובה במנהרות, כתוב שם הרמב"ם מביא, מהי תשובה? חרטה, וידוי, וכן הלאה, כל הדברים. אחר כך יש תנאי תשובה, אבל מהי תשובה? אומר רב שלמה זלמן, דבר מעניין, הוא אומר ככה, זה בעצם לא תשובה. כל זה תנאי התשובה. זה תנאי התשובה. זה לא מעלות שבתשובה, נכון? אבל כל זה תנאי. כשאתה שב, אתה צריך להתוודות, אתה צריך לקבל עליך, וכן הלאה. אבל מה זה התשובה? הוא אומר, התשובה היא צמאון להתקרב אל השם. פלאי פלאים זה משפט. צמאון להתקרב אל השם. לשוב אל השם פשוט. האמת היא שאם חושבים על זה, זה פשוט. מאיפה באת? נשמה שנתת בי תהוריי. כל בוקר אנחנו אומרים, אלוקיי, נשמה שנתת בי תהוריי. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. הכנסת לי את הנשמה לתוך הגוף. ואתה משמרה בקרבי, אתה עתיד לתלה ממני, גם זה אתה צריך לדעת, ולהחזירה בי לעתיד לבוא, כל המהלך, אבל אדם צריך לדעת, יש לו נשמה תורה כזאת, יש לו נשמה כל כך נפלאה. לשוב אל השם הפירוש הוא, הנשמה נכנסת לגוף, ואיכשהו קבורה שם בתוך הגוף, תלוי מי שולט. אם הנשמה היא המובילה, היא המוליכה את האדם, אז הוא נפלט, הוא חי חיי נשמה, ואם לא, אז הוא חי חיי גוף, הנשמה שלו סובלת, על זה לא נדבר כרגע, כמה היא מסכנה, אבל בעצם זה, אז מה זה לשוב? תשוב להם למקום שבאת, תתחבר לקדוש ברוך הוא, בעצם זו המצווה של והלכת בדרכיו, וזו המצווה של דבקה בו, כל המצוות שכוללות את כל התורה כולה, פרשת השבוע קראנו והלכת בדרכיו, מה הוא רחום, מה פתר רחום, 13 מידות להתחבר לזה, להיות דומה יותר לקדוש ברוך הוא, לדבקה בו, לאהוב אותו, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, משהו לפחות. אבל זה נקרא התשובה. אנחנו אומרים ב-18, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. מה זאת אומרת קרבנו לעבודתך? תקרב אותנו אליך, ת, תעורר בנו, תעורר את הלב שלנו, שנרגיש את הקרבה שלך, שאתה קרוב אלינו. מה פה שתקרב אותנו אליך, תפוס אותנו, תקרב אותנו. בעצם, זו עבודה שלנו, אבל אנחנו מבקשים אותו שייתן לנו סייעתא דשמיא, שייתן לנו. שנרגיש את הקרבה שלו אלינו. עורר ליבנו שנרגיש תמיד קרבתך אלינו. הבאר בקרבנו רוח קודשך. זה במילה אחת מה שרב שלמה זלמן אומר תשובה. לצמאון אל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כיוון שכך, אז צריכים להדגיש, כפי שאמרנו, התשובה אצלנו זה לא משהו קטן ודי, זה לא נכון. כשאתה מדבר על תשובה ממידות, מידות זה תכונות נפש, או שאדם נולד עם המידות הללו, או שהוא קלקל את המידות שלו בגלל כל מיני סיבות, ועכשיו הוא, יש לו כל מיני בעיות, יש לו מחלה, בפרט, בקס יש לו מחלה, בקינה יש לו מחלה, בכל הדברים יש לו גם מידות טובות, אבל יש לו בעיה, אז להיות ברמה כזאת. אבל אפילו דברים שהוא התרגל, הוא עצלן, הוא התרגל לבזבז זמן, הוא התרגל כל מיני דברים מסוימים, וגם לעשות עבירות כפשוטו, כל מיני עבירות לעשות. הוא התרגל, אז אתה לא יכול להגיד, פתאום הוא לא יעשה כלום. הוא לא יכול להשתלט על עצמו. מה שהוא יכול, כפי שראינו, זה הפסוק השני, יבלת אדם תסלב דרכו, ועל השם יזעף ליבו. מה אתה קופץ? יש לך ברירה? אתה לא יכול, תעשה מה שאתה יכול, זה מה שנדרש ממך, גם בחלק הזה. אבל אותו חלק של, של החיבור של הנשמה, תפתח לה איזה פתח קטן, זה לא שייך פה לאט לאט. או כן או לא. אם תלוי איזה חיים אתה חי, אתה חי חיי נשמה או לא. זה לא נוגע לא לעבירות ולא למידות, ולא למצוות, ולא לדברים אחרים. זה לא נוגע. כתוב ברמח"ל, כתוב ברמח"ל, יש פה הרבה, אבל הוא כותב כך, הכל תלוי באור פני השם. כיוון שאדם יש לו נשמה, אז ממילא זה, זה משהו ש, שמחובר. אם השם מאיר פניו אליך, אז אתה משהו נפלא. אם הוא מסתיר פניך, זה גרוע מאוד. זה הכל. סיבת כל מצבי האדם, חשכתו ובהירתו, החושר או הבהירות, האור, הנה היא הארת פניו ידברך שמו אליו או יתעלמו ממנו. בעצם ברכת כהנים זה כך. בהתחלה מבקשים, מברכה שם ישמריך, מברכים, שבגוף, בממון, שתהיה חיה בעולם הזה, אבל אחר כך יאיר השם פניו אליך, יישא השם פניו אליך. הכל זה אור פני מלך, הקדוש ברוך הוא מאיר את פניו אליך, מה שייך יותר? חייך אליך, מסתכל אליך, מאיר פניו אליך, זה הכל הוא אומר. כי הנה כל מה שאדון ברוך הוא מאיר פניו, כל מה שאדון מאיר פניו, מתרבה הזוך והשלמות במי שהגיע לו הערתו. אם זה אדם בכל דבר שהוא, אני מדבר על בני אדם, אז מלא הוא יותר זך, יותר שלם, השם מאיר לו, וכפי שיעור הערה, כך הוא שיעור השלמות והזוך הנמשך ממנה. ואיפה זה האלם? אדם חוטא, אדם הוא, השם לא מאיר פניו, זה אחרת. ואז הוא כותב, שכותב שהקדוש ברוך הוא אמר לנו שהמצוות בעצם, כל מצווה שאתה עושה, אתה זוכה לאור פנים. כל עבירה שאתה עושה, אתה זוכה להסתר פנים. כביכול, אתה בונה מחיצה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. כל מעשה שיעשה, כל מצווה הוא מתקרב יותר, ואז הוא זוכה לקורבה לשם. כפי הקורבה שנתקרב, יתעצם בו מדרגה מן השלמות, כך וכך, וכן העבירות. זה הכל. כל פעם עוד קרבה, ועוד קרבה, ועוד קרבה. נכון שיש, כפי שאמרנו, יש דור שהסתר פנים גדול. ואנוכי הסתר הסתיר פניי, זה לא איש אחד או שניים. יש מצב של העלם, ואז באמת פחות אור השם. וכיוון שפחות אור השם, אז לא זוכים לזוך ולשלמות הזאת, וממילא לא נדרש מאיתנו, זה כמו מה שאמרנו קודם. עכשיו הוא אומר, ואומנם האדום ברוך הוא מאיר תמיד למי שיתקרב אליו. האור של השם זה אור של השם, הוא קיים תמיד. אין מניעת טוב מצידו כלל, אלא מי שלא יתקרב אליו, יחסר הערתו, והמניעה מצד המקבל ולא מצד המשפיע. האור ישנו, אלא תלוי בך. אם אתה פתחת פתח, אתה מקבל את האור, ואם לא, אתה נמצא בחושך. זה מה שהוא אומר פה. עד כמה שאני זוכר, הרב דסלר היה אומר, גם כן משל על זה, היה אומר ככה, שמש מאירה. עכשיו, אדם רוצה להגיד לישון, אין לו חשק שיש שמש. פה חלק פתוח וחלק סגור. מורידים את כל התריסים, שם יש תריסים סגורים. מרידים את כל התריסים, חשוך. אבל כדי שיהיה שמש, מה אתה צריך לעשות? רק לפתוח את התריס. זה בעצם כל העניין. הרמח"ל בעצם מדגיש את זה. כל המושג של מצווה, בכל המצווה של עבירה זה, אתה בעצם במילים אחרות, תפתח את התריס, זה הכל. תפתח את התריס, תזכה לאור. וזה לא נוגע ללאט לאט, או לא לאט לאט. תלוי למה אתה מחובר. תלוי למה אתה מחובר. אם אתה מחובר, זה שאנחנו כשאנחנו מדברים לאהוב את השם, להרגיש הרגשה, דבקות, כל הדברים האלו, לרצות, כמו שאמרנו, לצמאון לשם, זה בעצם רחוק מאיתנו. למה זה רחוק? מפני שיש הסתר פנים, כי אני בכלל לא חי עם בחיבור לדברים האלו. נכון, יש לי תירוצים למה אני לא כזה, אבל למעשה זה חסר. ממילא כל הדברים האלו זה דיבורים שנשאר באלמה ככה, כל הדיבורים. אבל זה תלוי הכל לא במשפיע, אלא מצד המקבל, כפי שאמרנו. אדם, כיוון שיש לו נשמה, והנשמה היא טהורה תמיד, נשמה שנתת בי טהורה, זה לא שהייתה טהורה, היא טהורה תמיד, אלא האדם הוא מכסה, הוא מכסה, הוא מכסה אותה, הוא לא זוכה לאור. אבל אם יש איזה פרצה והוא הורים את התריס, אז זה יכול להיות בגדלות עצומה, לא בסתם, ממש. זה לא שייך למה שאמרנו, לאט לאט ללכת. עכשיו, בעצם, תגיד, אבל איך מתחילים, איך מתחילים? נכון, אפשר להתחיל גם אם אדם מתבונן יותר, אבל הימים האלו של עשרת ימי תשובה, איפה זה כתוב במקרא, עשרת ימי תשובה, אמרה לנו הגמרא, שכתוב, זה ההפטרה של שבת הגדול, לא, ההפטרה של תעניות, סליחה, נרשו השם ימצאו, קראו ביותו קרוב. הקדוש ברוך הוא לפעמים מצוי וקרוב. אימת? שואלת הגמרא, מתי? מתי הוא מצוי ומתי הוא קרוב? בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. כולל ראש השנה ביום הכיפורים, עשרה ימים. הקדוש ברוך הוא מתקרב, או שהוא מקרב אותנו אליו, או שהוא מתקרב אלינו, זה אותו דבר הנוח. הוא מאיר לנו, הוא מאיר לנו יותר, מה פרוש הוא מתקרב אלינו? זה לא איזה מרחק של זה. יש אור מסוים בימים הללו, שעם כניסת ראש השנה, האור הזה מתחיל להאיר. אבל אם אדם הוא פתח את התריס, יותר בקלות הוא יכול להרגיש את האור הזה. זה קצת התעוררות ממילא, כי זה התעוררות דלילה קצת. אבל אם אתה פותח ואתה מוכן לקבל את האור הזה, אתה יכול להתרומם ולהתרומם ולהתרומם. זה מה שפה כתוב. בנעילה אנחנו אומרים יותר מזה, אתה נותן יד לפושעים, ומנך פשוטה לקבל שווים. הקדוש ברוך הוא נותן יד לפושע, אמנם יד שמאל, ומנך פשוטה לקבל שווים. יד ימין, אם הוא רוצה לשוב. זאת אומרת, ימים כאלו שאפשר כל כך להתחבר לקדוש ברוך הוא, זה יכול לגרום למהפך גמור. זה הימים המיוחדים הללו. עכשיו, בראש השנה, בשונה משאר הימים מתוך העשרה, יש משהו יותר מיוחד, אבל זה הכל בנוי על אותו דבר. בראש השנה, קודם כל, כולם יודעים שאין אפילו פעם אחת וידוי בתפילה. ביום כיפור כל הזמן זה בידוי, 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 בידוי. תקנו לנו עשרה בידויים לומר. וכל הזמן זה בידוי. כל התפילות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, כל הזמן. אלוקינו ואלוקי אבותינו, גם התפילה עצמה היא ככה, בקשה. בראש השנה אין זכר של בידוי. לפי דעת השולחן ערוך, לא אומרים באבינו מלכנו את אותם קטעים שנוגעים לחטא. אבינו מלכנו חטאנו לפניך, דולגים על זה. הרמ"א אומר שהאשכנזים אומרים, אז גם כן הוא מסביר שלא הכוונה הוידוי, אלא יש משמעות אחרת כזה, שאבותינו חטאו בעצם. זאת אומרת, אין וידוי. למה אין וידוי בראש השנה? בעצם כי, אם ניקח דוגמה, במשנה כתוב שבברכות, המשנה אומרת, למה קוראים קודם פרשת שמה לפני פרשת והיה עם שמוע? בקריאת שמה. למה שמה לפני והיה עם שמוע? אם אחד יגיד, למה לא? זה כתוב בתורה קודם. זה בבית חנן, זה בפרשת עקב. אבל התשובה, אם אתה הולך לפי סדר, ככה הראשונים נדמה לי מסבירים, אם אתה הולך לפי סדר, התורה צריך להיות פרשת שלח, פרשת ציצית, ראשונה, זה כתוב במדבר. אלא יש פה איזה תוכן אחר. אומרים לנו חכמים, כי קודם נקבל עול מלכות שמיים, ואחר כך עול מצוות. משל, למה הדבר דומה? למלך שבא לעיר, קיבלו את מלכותו, שואלים אותו, מה החוקים? מה, אז הוא אומר, קודם כל קבלו מלכותי, אחר כך נטפל בזה. ראש השנה, יום תרועה יהיה לכם. לא כתוב כאן, תתקו בשופר. זה יותר מאשר סתם מצווה, בסוכות תשבו, זה לשבת בסוכה, בערב תאכלו מצות, זה לאכול מצות. פה לא כתוב לתקוע, יום תרועה יהיה לכם, בדעי הכוונה היא לתקוע, כל היום זה יום תרועת מלך, מראים לקדוש ברוך הוא למלך. ומה הפירוש מראים למלך? באו חז"ל ואמרו לנו, והגמרא משתמשת בביטוי אמר הקדוש ברוך הוא, למרות שזה לא דורייתא, הריטב"א מסביר, פה המקום שהוא כותב, שאסמכתא, הכוונה שהתורה רמזה לנו שזה מה שהיא רוצה שיהיה. אבל על כל פנים חכמים אמרו לנו לפרש מה הפירושה התרועה הזאת, לפרש מלכויות, זיכרונות ושופרות. בקיצור, לעבוד באותו יום על אמונה, 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 אמונה. זה הבסיס הראשוני לפני המעשים ולפני המידות ולפני הכל, לעבוד, להפנים. לא מדברים על אדם שלא מאמין בכלל, אבל להפנים את האמונה, לחיות אותה, אין לזה סוף. צדיק באמונתו יחיה, אין לזה סוף. השולחן ערוך בסעיף הראשון, הרמה יותר נכון, הביא לנו את הרמה, משביתי השם לנגדי תמיד. בעצמו אומר שזה כלל גדול לצדיקים במעלות שלהם. זה לכאורה פשוט. אם זה מופנם אצלך באמת, אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא עכשיו רואה אותך, לא רק שהוא רואה אותך. אנחנו אומרים בתפילה שהוא יודע את כל המחשבות. אתה זוכר מה זה עולם פוקד כל מצורי קדם, ובניך נגלו כל תעלומות, אין דבר נעלם ממך, אין נסתר מנגניך, הכל גלוי ידוע לפניך, מחשבות אדם, תחבולותיו, יצרי מעללי איש. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואנחנו מאמינים בזה, אבל זה מופנם אצלנו, שוכחים בכלל מזה, נזכרים בזה פעם, אני לא יודע מתי. אבל גם זה משהו להפנים ולהפנים. ראש השנה יש אפשרות לזכות לאור הזה, לאור של תרועת מלך. הקדוש ברוך הוא בא, ואתה יכול לראות יותר את האמונה הזאת. וזה בעצם מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות שהוא מלך, וזיכרונות שיש השגחה פרטית, ויש שכר ועונש, ושופרות זה מתן תורה, תורה מן השמיים. אבל להבין מה ערכה של תורה, לא סתם איזה לימוד חוכמה. תורה עם כל גדולתה מן השמיים, ואחר כך משיח, הכל ביחד, זה כל כך נפלא. אתה יכול להתרומם, להיות משהו אחר לגמרי. פה זה לא לאט לאט, ולא כמו שאמרנו עבודה איטית וככה. אתה יכול פתאום לחיות חיי נשמה, אתה יכול לקבל אליך להיות משהו אחר. אתה, במציאות אתה יכול להיות משהו אחר, להיהפך להיות לאיש אחר. זה משהו אחר בכלל, הימים הללו. זה מה שפה כתוב, בפרט ביותו קרוב כפי שאמרנו. ואז אם מרגישים את זה, את הקדוש ברוך הוא מרגישים הכרת הטוב, מרגישים איזה אבא טוב שיש לנו, ודולקים על הדברים האלו. איך זה נהיה? הנשמה של האדם היא נדלקת, כי משם רק פתחת לפתח, הרמת טיפה את הווילון, כבר זה נהיה. זה בעצם ההתחלה של קבלו מלכותי. אחר כך בימים האחרים זה ודאי לרצות לתקן, אבל שם זה כבר מגיע לאט לאט, שאמרנו על כל הדברים. אבל בסך הכל כשאדם הוא מסתכל ככה, הוא מפחד שמה הוא יפסיד את העושר נפלא של הימים הללו, והוא יכול לזכות להשתנות בכלל, אבל לאט לאט אחר כך הוא יכול לבנות גם את עצמו, גם במידות וגם בדברים מעשיים. החפץ חיים כותב בחומש בראשית, אני לא התקתי את כל הקטע, אבל הוא כותב ככה, היורצייט שלו היה בכ"ד, כן, הוא כותב כך, כנראה שהוא התכוון בעיקר לדור שלו ולדור שלנו, שהוא הגיש פרס את זה איקפטה במשיכה, תגיד שזה הבדל של כמה מאות שנים. אני נולדתי יום אחרי שהוא נפטר, אז זה לא כל כך, לא יום, כמה חודשים אחרי. צביקה, נכון, עמד על כך, אבל שנה אחרי, פחות משנה, זה לא מי יודע מתי הוא היה, זה כבר התחיל אז איקפטה במשיכה, עוד איך התחיל. אם כן, הוא כותב ככה, אני חושב שלכן הוא ידביש את זה. יש 13 עיקרים, אבל הוא כותב, עיקר כל העיקרים, היא האמונה בביאת משיח. זה יותר מהכל. שאז יהיה השם למלך על כל הארץ, והכל יכירו במלכותו. הוא ממשיך שם, שאף על פי שזה כל כך הרבה זמן עבר, אבל זה עכשיו הבסיס של הכל. צדיק באמונתו יחיה, אבל איזה אמונה? אמונה שהקדוש ברוך הוא מתכנן פה משהו, מוליך לקראת משהו, כבר שנים, שנים, מחטא של אדם הראשון הוא מוליך, אבל עכשיו זה מגיע לסוף. לא לעולם תהיה בחירה לבני אדם, לא לעולם תהיה בחירה, אולי תהיה בחירה ברמה גבוהה. יבוא משיח, יגידו, נסגר, אין יותר אפשרות, גמרנו. אתה יכול לבכות על מה שהיה, לא יהיה לך שום דבר. אין מחדש לנקות, כי כבר מה החוכמה שעכשיו תחזור, גילו לך את כל האמת. עיקר העיקרים אמונה בביאת משיח. בעצם כפי שאמרנו, רואים איך כל התהליך שזה הולך. עכשיו הבחירה, אמרנו, אדם חושב אני אשאר כמו שהוא, קצת תתקן קצת, זה לא נכון. הבחירה שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, אני לא יודע איך להתבטא, אמרתי כבר, אני לא יודע איך לומר דברים, אבל אני הייתי אומר ככה, הבחירה בידינו עכשיו, שמשיח יבוא, זה בטח. מתי בדיוק הלך לא יודעים, אבל שזה הולך לקראת, הרי זה ברור. או שהקדוש ברוך הוא יהפוך את העולם, אבל יבטיח שיהיה משיח. מה הוא יעשה? זה מוכרח להיות, זה התהליך, רואים את זה כל כך ברור. איך עם ישראל חזר, איך נבנית ארץ ישראל, איך זה, איך כל מה שנעשה פה, עם כל הכפירה והכל, הכל כתוב בחזל, ויקרתא דמשיחא. ברור שיבוא. עכשיו הבחירה בידי כל אחד, האם אתה רוצה להישאר קטנטן, כזה נמוך צ'יק, כזה, יש איזה קט של גמדים, אתה תהיה מביניהם מהקט הזאת, כשיבוא משיח, אתה תהיה עלוב, או שאתה רוצה להיות משהו גבוה. נכון, גבוה ביחס לדור, אי אפשר להיות גבוה כמו בדורות הקודמים, אבל נדרש מהאדם, כל אחד נדרש מה שהוא. אם אתה תשלים את מה שאתה יכול, זה כמו שהם ישלימו את מה שהם יכולים. אתה יכול להיות משהו יותר עליון, יותר מרגיש את הקדוש ברוך הוא, יותר לפחות משתוקק לאהוב אותו. לאהוב אותו זה קשה מאוד, אבל משתוקק. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני, בטח אני לדודי בלידי לי, להרגיש את ההרגשה הזאת, עוד קרבת אלוקים, עוד קרבת אלוקים, עוד קצת להפנים אמונה ולהרגיש כמה זה נפלא וכמה מצוין. וגם כפי שכתוב בכל המקומות, והרמח"ל מדגיש את זה שוב ושוב, כשאדם הוא מתעלה, זה לא בשביל עצמו, לא רק בשביל עצמו, זה משפיע על כל העולם ועל עם ישראל בטח, ועל ארץ ישראל בטח. כל אחד צריך, ודאי כשהוא מתפלל מלוך על כל העולם כולו בכבודך, כשאנחנו מתפללים בראש שנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ בעיקריך, והופע באדר גונוזיך, על כל יושבי תבל ארציך, לא רק על היהודים, על כל יושבי תבל ארציך, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו, יאמר כל אשר נשמה באפו. מי שיש לו נשמה, יותר מזה, יגיד השם אלוקי ישראל מלך. השם הוא מלך ודאי, אבל אלוקי ישראל הוא תמיד יישאר השם אלוקינו. אנחנו עם נבחר, ונשאר תמיד עם נבחר, ועם של השם. העמים האחרים ישרתו אותנו, כפי שהנביאים אומרים לנו. אבל זה תלוי בנו, בכל אחד מאיתנו. הנשמה שלנו היא טהורה. היא משתוקקת, אם אתה רק נותן לה פתח, אפשר להיות משהו גדול גדול. כן, אם אנחנו מסכמים, זה לא נכון לומר שהתפקיד שלנו זה טיפ טיפה לזוז. רחוק, רחוק מאוד. אפשר להשתנות לגמרי לגמרי, אבל לא במה שאמרנו בתחילה, שאדם חושב אני לא יכול להשתנות. מה שאתה לא יכול להשתנות במידות, להפך לגמרי לטוב, או במעשים לגמרי לטוב, אתה לא חייב, אתה פטור מזה. אתה צריך לאט לאט, עץ ברגליים חוטא. אתה אין לך סייעתא דשמיא, ואתה עוד מתלונן על הקדוש ברוך הוא. זה לא. אבל להתרומם, להיות משהו, לחיות חיי נשמה, להיות מחובר, לרצות להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, זה לא הוגע לדברים האחרים האלו. סתם להרגיש מה זה שבת, מה זה חג, מה זה תורה, מה זה מצווה, מה זה תפילה. נכון, אתה מתפלל בלי כוונה, אבל לפחות אתה יודע, אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אני מדבר איתו, מה אני יכול לעשות שאני לא יכול לכבד, וכן הלאה. כל דבר זה משהו אחר לגמרי. אז לפחות נהיה לא גמדים, שיבוא משיח, נוכל לשמוח איתו, והוא ישמח איתנו. הקדוש ברוך הוא שמח איתנו, אם אנחנו רק עושים את מה שאני יכולים, משתדלים, קצת ועוד קצת ועוד קצת, כפי שאמרנו. בעזרת השם נזכה בקרוב בימינו, שיקוים בנו השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו וכל משלה, יכירו כולם את האמת הזאת, במהרה בימינו, אמן ואמן.